נעסוק הערב בדיני חמץ, תערובת חמץ וכללי הכשרות לפסח. ננסה גם לעמוד על הבדלי המנהגים בין מנהגי ספרדים ואשכנזים באופן כללי בדיני חמץ. הכלל הוא שאיסורים של התורה בדרך כלל בטלים בשישים. מדוע? מפני ששיערו חכמים שכל איסור יכול לתת טעם עד פי 60. יותר מפי 60 כבר אי אפשר להרגיש את טעמו, וכיוון שכך הוא בטל. כלומר, לו היו בודקים, יכול להיות שהוא היה בטל ב-40. אבל כשאנחנו לא בודקים, אז באופן כללי האיסור בטל עד פי 60. במין במינו שאי אפשר בכלל לבדוק, אז הכלל הוא תמיד איסורים בטלים ב-60. אבל בפסח תקנו חכמים, על פי דעת רוב רובם של הפוסקים, שחמץ לפסח לא יתבטל אפילו ב-1,000. מדוע החמירו כל כך ואמרו שחמץ לא יתבטל, אפילו כלשהו חמץ נפל לתוך תערובת גדולה, הכל יהיה אסור? מפני שראו חכמים שגם התורה החמירה בדיני חמץ. אנחנו מצינו שהתורה מחמירה בדיני חמץ בשני דינים. דין אחד, העונש של אוכל חמץ הוא קרת, לעומת רוב איסורי אכילה, שהעונש עליהם הוא מלכות. הדבר השני, כל שאר איסורים, אין בהם איסור בל יראה ובל ימצא. כלומר, אסור לאכול בשר טרף, אבל אין איסור שהוא יהיה בבית. גם אין איסור שיהיה בשר חזיר בבית. אבל על חמץ, יש איסור בל יראה ובל ימצא. ואם התורה כבר החמירה בזה, אז ממשיכים חכמים בדרך של התורה, ואסרו אפילו כלשהו בתערובת. עוד סיבה, שבמשך כל השנה רגילים לאכול חמץ. ולכן יש יותר חשש שפתאום ישכחו בפסח את האיסור, וכדי שלא יגיעו לשכחה, יהיה צורך לגדור באופן חריף יותר את האיסור הזה. כי נניח טרף, חזיר, אף פעם לא אוכלים. ולכן אדם רק רואה משהו בכיוון הזה, הוא נזהר. אבל חמץ אולי ישכח. וכל דבר שעלולים לשכוח, יש צורך להטיל גזרה חמורה יותר. טעם נוסף מביא הרמב״ם, וגם הרמב״ן, שדין חמץ הוא דבר שיש לו מתירין. וחכמים החמירו במיוחד בדבר שיש לו מתירין. למשל, ביצה שנולדה ביום טוב, היא מוקצה עד מוצא יום טוב. התערבבה הביצה הזו בעוד ביצים אחרות, אז היא לא בטלה אפילו ב-1,000. מדוע? כי אומרים, תחכה עד מוצאי החג, ממילא הביצה הזו תהיה קשרה. למה אתה צריך עכשיו לבטל אותה ברוב או ב-60 או ב-1,000? תחכה ותתבטל לבד. כיוצא בזה, מהתורה חמץ שעבר על הפסח כשר. ואם כן, למה לבטל את זה ברוב ב-60? אחרי פסח זה כבר יהיה מותר. יש על זה קושיות רבות, מפני שבפסח יש על זה חובת ביאור. אי אפשר לחכות עד אחרי פסח. בנוסף לכך, חכמים אסרו חמץ אחרי הפסח. בכל אופן, יש דעה שמוסיפה גם את הנימוק הזה. זה לא אומר שלפי הרמב"ם אין עוד נימוקים, אבל יש גם את הנימוק הזה. טוב, אז אם כן הזכרנו, ראינו שיש בחמץ חומרה מיוחדת כבר מדין תורה, שאיסורו עונשו קרת, אסור גם בל יראה ובל ימצא, יש יותר חשש שיטעו בו, כי רגילים לאוכלו כל השנה, לכן גזרו חכמים עליו בגזרה מיוחדת, שאינו מתבטל אפילו ב-1,000. אני חייב לומר, זה דעת רוב רובם של הפוסקים, אבל לא כולם. ככה פסקו הרוב, שככה ידעת רבה, שפסק מורה, מסרי פסחים דף למד עמוד א', כך כתבו הריף, הראש, הרמב״ם. אמנם, השאילתות, רבנותם, הרזה, סוברים דין חמץ כדין שאר כל האיסורים, שגם חמץ בטל ב-60. אמנם למעשה, כתבו רבנותם והרזה, שלא נוהגים כך, כיוון שהמנהג להחמיר, ולאסור תערובת, אפילו אם יש בה חמץ כלשהו. אבל מעיקר הדין, זו דעתם. למה הנפקמינה, מה המשמעות של זה להלכה? שאם יהיו לנו עוד סיבות רבות להקל, נזכור גם את הדעה שסוברת, שבעצם חמץ בטל ב-60 לדעת השאילתות, רבנותם והרזה. אבל ככלל, היחס שלנו אל חמץ שאינו בטל אפילו באלף. אם כן, מה עושים כאשר יש לנו תערובת חמץ? קרה דבר, בישלו סיר ענק של בשר ונפלה בתוכו חיטה אחת חמץ. מה עושים עם כל התערובת הזו? נפל לתוכו מעט קור טוב של קמח חמץ. מה עושים? לדעת השולחן ערוך, ודאי אסור לאכול, גם אסור ליהנות. כלומר, אם היינו, נניח, התבשיל הזה היה יכול לשמש לעוד משהו, חוץ מאכילה, ליופי, אני לא יודע, למשהו, גם אין ליהנות. אבל השאלה, האם אפשר למכור את זה לגוי? אפשר למכור לגוי, להוציא משם את ה... נניח נפל קילו חמץ לתוך תבשיל של 1,000 קילו. אז אפשר לזרוק קילו אחד. עכשיו חזר התערובת הזו חזרה למשקלה הקשר של 1,000 קילו, אפשר למכור את זה לגוי, ואז אדם לא נהנה מהחמץ, רק קיבל כסף עבור החלק הקשר. דת השולחן ערוך, שכך מותר לעשות. אפשר למכור את זה לגוי, כאשר הוא לא ייהנה מהחמץ. אם למשל נפל קורטוב של חמץ לתוך תבשיל, המחיר של התבשיל לא יהיה יותר גבוה בזכות זה, ולכן אין צורך לזרוק כלום. אבל אם זה היה נניח במקום 1,000 קילו, נהיה 1,100 קילו, יכול להיות שיש איזה תוספת. לכן צריכים לזרוק את הקילו הזה, כדי שלא תהיה הנאה. אפילו אם הוא ימכור לגוי במחיר של 1,000 קילו, הוא כן נהנה, מפני שהוא נותן לגוי הנחה של קילו. לכן הוא צריך לזרוק את הקילו, כדי שלא יהיה שם שום הנאה מהחמץ, ואז כשהוא לא נהנה מהחמץ, הוא יכול למכור את החמץ לגוי. זוהי דת שולחן ערוך. וכך היא דעת רוב הפוסקים. אנחנו נראה בהמשך. השולחן ערוך באופן כללי פוסק תמיד כרוב הפוסקים. הרמה נוטה לחומרה. במיוחד בדיני חמץ. לכן הרמה אומר, גם זה איזה סוג של הנאה, ולכן אין למכור לגוי. אז מה צריך לעשות? לשרוף את כל התבשיל הזה. לזרוק אותו. אבל, ושוב אנחנו רואים פה כלל ידוע של פסקי הרמה, ואפשר לומר פסקי האשכנזים, לכתחיל המחמירים, אבל בשעת הדחק מקילים. כלומר, לוקחים בחשבון את כל הפוסקים. לכתחיל המחמירים, בשעת הדחק מקילים עוד יותר. שולחן ערוך הולך עם השדרה המרכזית של רוב הפוסקים. מה זה אומר? שלפי מנהגי האשכנזים, כתב בספר בית מאיר, שאם יהיה הפסד גדול למכור את זה לגוי, כי פה דיברנו מצב רגיל, תמכור את זה, את האלף קילו התבשיל הקשר, נפל לו קילו חמץ, אז תמכור לגוי 1,000 קילו, כי זה רק את הקילו אחד, ואתה מקבל עליו מחיר. אבל מה הדין כאשר כשמוכרים לגוי, המחיר יורד לחצי? ומדובר על כמות אדירה, שההפסד פה יהיה הפסד עצום. אז כתב בבית מאיר, שבמקרה של הפסד עצום, מותר להשרות את זה בבית עד אחרי חמה, עד אחרי פסח. אז זה מותר. כי באמת, כמו שאמרנו, החמץ הזה אסור באכילה, לא אוכלים. אסור בהנאה, לא נהנים. אסור בהשעיה, אסור להשרות כזית חמץ. לדין השעיה, יש דעות שאפשר להגיד שזה בטל. בטל ב-60 כבר, לדין השעיה. אחרי פסח זה כבר דין דרבנן, ואז יהיה מותר ליהנות ממנו. כלומר, פה אנחנו רואים דוגמה איך שלכתחיל המנהג האשכנזים להחמיר, אפילו לא למכור את זה לגוי, לשרוף תערובת חמץ שיש בה פירור אחד של חמץ, תערובת של מאכל כשר שיש בו פירור אחד של חמץ, או מצד שני, אם יהיה פה הפסד מרובה ושעת הדחק, יתירו אפילו להשות את זה בבית עד אחרי פסח. ומכאן אנחנו מגיעים לעוד סוגיה מאוד מרכזית בדיני כשרות לפסח, והיא דין חוזר ונאור. הדין הזה קיים בכל איסורים שבתורה, אבל בפסח הוא דין מאוד מאוד חשוב. ומדוע? בכל האיסורים שבתורה, נניח אנחנו אומרים, נפל איסור טרף לתוך תבשיל רגיל ובטל ב-60. נפל אחר כך עוד פעם איסור טרף. ביחד עם האיסור הקודם שכבר התבטל, אין פי-60, אבל כבר הקודם התבטל. האם חוזר ונאור להצטרף ביחד ועכשיו עם 1:50? יש בזה מחלוקת. ואני אגיד באופן פשוט, הכלל הוא שכל, שאינו חוזר ונאור, כמה בטיל, כל פעם שנופל עוד חלק מתבטל, עד שיגיע למצב של איסור תורה. כלומר, שיהיה מצב שכבר רוב יהיה, או לפחות 50% יהיה איסור. אז כבר חוזר ונאור. כלומר, אנחנו רואים פה כלל, האיסור שהתבטל הוא לא מתבטל לגמרי, אבל הוא כן מתבטל. השאלה, לכן, אם הוא חוזר ונאור, למשל דוגמה, נפל חלב לתוך תבשיל בשרי, ויש פישישים, אין, לא מרגישים טעם של, של חלב שם, בטל. ייפול עוד חלב. אם עכשיו ירגישו טעם, חוזר ונאור, הרי סוף כל סוף יש פה טעם של בשר וחלב. אבל אם נפל, נניח, רוטב של תבשיל טרף, של מרק טרף, לתוך מרק כשר, אין הבדל בטעמים. אז נפל 1 חלקי 60, בטל. עוד פעם 1 חלקי 60, בטל. עוד פעם 1 חלקי 60, בטל. ככה עד שיהיה בפועל חצי. חצי ששוהם טרף, חוזר ונאור, כי זה כבר נהיה איסור דורייתא. שכבר אינו בטל ברוב. עכשיו השאלה שלנו, מה הדין לגבי פסח? יש כאן, אגב, גם מה שאמרתי לגבי שאר האיסורים, זה שנוי מחלוקת. אני אמרתי עכשיו את הדעה האמצעית שנפסקה להלכה. על פי הכללים, ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולא. עכשיו, מה הדין שלנו בפסח? נחלקו הפוסקים. וזה דין מאוד מאוד שכיח. אפשר להגיד, כל דיני אפיית המצות, והחומרות שיש באפיית המצות, כל הדינים האלו תלויים בדין חוזר ונאור. אולי נסביר את העניין. ממתי צריך לשמור את החיטים? דעת חלק מהפוסקים, משעת לישה או משעת תחינה. תחינה או לישה. ויש אומרים, משעת קצירה. עכשיו צריך לדעת, אם לא שמרו את החיטים משעת קצירה, סביר שיש שם חיטים שיחמיצו. מפני שכאשר קוצרים את החיטים, שמים אותה במחסנים, שמים אותה בהתחלה בשדה. לפעמים יורד שם גשם. החיטים שלמטה, יש שיחמיצו. שמים במחסן, יש רטיבות פעמים במחסן, אפילו בקצה אחד של מחסן יש קצת רטיבות. לא צריכים להקפיד על זה, זה לא מפריע. יש קצת רטיבות, אבל לחמץ זה מפריע. כלומר, נניח אם מביאים חיטה מחוץ לארץ, מארצות הברית, זה לא מפריע להם שיהיה קצת רטיבות שם, אבל זה חמץ. כלומר, בתוך המערכת של ההובלה, של הקציר, האחסון, ההובלה, סביר מאוד שיש חיטים שיחמיצו. אבל הם בטלים ב-60, אולי אפילו בטלים ב-1,000, אבל יש, אבל יש שם חיטים שיחמיצו. בנוסף לכך, כאשר אופים את המצות במכונה, נניח, אז המכונה עובדת, ובתוך המכונה, לפעמים, בגלגלי השיניים, נקלע איזה חלקיק של בצק. קצת בצק. והבצק הזה מסתובב לו שם. בלי, הוא עצמו לא נע. המכונה מסובבת אותו, אבל הוא נשאר בלי תנועה. כיוון שהוא בלי תנועה, הוא מחמיץ. כך הוא מסתובב, 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 חצי שעה, ופתאום הגיע איזה גוש בצק, הפיל אותו, הכניס אותו בחזרה, והנה נכנס פה חלק של חמץ לתוך הבצק. לפני פסח זה בטל ב-60 בלא ספק. למרות שאנחנו אומרים, יש חיטים שיחמיצו, ואנחנו אומרים, יש חלקיקי בצק שיחמיצו, זה בטל ב-60. עכשיו השאלה הגדולה, נכנס פסח. מה דינו של החמץ הזה? האם החמץ הזה, כיוון שבטל, בטל, ואנחנו לא יודעים ממנו, גמרנו, הוא בוטל, בוטל ב-60 ועבד. או שאנחנו אומרים, הוא בוטל ב-60, היה כוח נגדו להתגבר עליו עד פסח, כיוון שבפסח הוא אומר, הנני. אני עכשיו חמץ, ואפילו יהיה 1,000 נגדי, אתם לא יכולים לבטל אותי. כי יש חומרה מיוחדת באיסור חמץ, זה פסח. אם אנחנו אומרים חוזר ונאור, זה אומר חייבים לשמור על החיטים משעת קצירה. שלא יהיה שום רטיבות לא תיגע בחיטה. בכל 5 מיני דגן. אם צריכים לשמור שלא יהיה כלשהו חמץ, צריכים בעת אפיית המצות, מצות מכונה, להפסיק את הפעולה של המכונה כל פחות מ-18 דקות, לנקות היטב את המכונה, כדי שברור שלא נקלע שם שום קלקיק של בצק, ואז להפעיל שוב. אבל אם מפעילים את זה ברצף, אז אולי אמרנו, נכנס שם באיזה מקום חלקיק של בצק שיחמיץ, וחוזר עוד פעם לתוך הבצק ונכנס למצות. זה ההבדל בין מצות שמורות למצות רגילות. ההבדל במחיר, כידוע, הוא פי 3 אולי. ומדוע? מדוע? מפני שהמצות השמורות שמרו את החיטים מההתחלה, ובתוך הייצור הפסיקו את פעולת המכונה כל 18 דקות. לעומת זאת הקשר, לא שמרו את החיטים, לקחו חיטים רגילות, אלא והסתכלו, לראות אם יש שם הרבה בעיות, הרבה משהו שחיטים שנפגעו, לא רואים שאין בעיה, מכניסים אותם לאפייה במכונה, ומפעילים את המכונה מהבוקר עד הלילה. במילא, המצות הרבה יותר זולות. מה אם כן הדין? חוזר ונאור או לא חוזר ונאור? נחלקו בזה הראשונים. רוב הראשונים אומרים שאינו חוזר ונאור. התבטל ב-60 לפני פסח, גמרנו, בטל. כך דעת הראש, הסמג, הטור. לעומת זאת, דעת הרמב״ם והרשב"א, שחוזר ונאור. אז אם כן, צריכים מצות שמורות. מה הדין למעשה? השולחן ערוך פוסק כדעת המקילים. אינו חוזר ונאור. ומדוע? לכאורה, דעת המחמירים חשובה. גם הרמב״ם בדעה הזו, השולחן ערוך בדרך כלל נוהג לחשוש לדעתו. אלא שכל המחלוקת היא מחלוקת בדברי חכמים. כי הרי מי אמר שחמץ אינו בטל אפילו באלף? חכמים החמירו. אמרנו, זו דעת רבה, דעת רב, ודעת רוב רובם של הראשונים. הם אמרו שחכמים החמירו שחמץ אינו בטל אפילו באלף. מהתורה הוא בטל ב-60. כלומר, כל המחלוקת פה, האם יש כאן איסור חכמים או אין כאן איסור חכמים. הכלל הוא במחלוקת בדברי חכמים, הלכה כדברי המקל. זהו, כן, הולך השולחן ערוך, כפי כללי ההלכה, מחלוקת בדברי חכמים, הולכים כדת המקלים. מה עוד שמדובר פה בדברים שיש בהם הפסד גדול? גם הסיבה של הפסד גדול, גם היא יכולה להביא אותנו להוסיף עוד סיבה ללכת לפי דת המקלים. יכול להיות גם, כמו שאמרנו, נראה שהרוב גם מקלו, אבל זה לא ברור. אז אם כן, זה דין דרבנן ומקלים בו. לעומת זאת, הרמה הוא פוסק פסיקת ביניים. הוא הולך לפי שיטת תרומת הדשן, שהוא מכריע. אם התערובת יבש ביבש, חוזר ונאור. לך בלך אינו חוזר ונאור. מה הסברה? לך בלך זה אומר, התערובת התמזגה לגמרי, הכל התמזג. ואז הביטול של האיסור עמוק יותר. לא ניכר בכלל. תערובת יבש ביבש, זה נניח תערובת של מצה אחת שהחמיצה, בתוך 100 מצות שלא החמיצו. אבל יש שם מצה חמץ. לכן קשה יותר לבטל אותה. זה כאילו ביטול על פי מספרים, על פי סטטיסטיקה, אבל יש שם איזה מצה אחת חמץ. לעומת זאת, אם זה נוזלים, זה יתמזג לגמרי, ואני לא יכול לקחת שום טיפה ולהגיד, פה, הנה, יש לי חלק שהוא חמץ. לכן בתערובת נוזלים, הוא אומר, אינו חוזר ונאור. תערובת לך בלך אינו חוזר ונאור, ואילו תערובת יבש ביבש חוזר ונאור. כלומר, אם הייתה מצה אחת חמץ לתוך 1,000 מצות כשרות, חוזר ונאור, כל המצות אסורות. אבל אם נפל קצת בירה לתוך המון מצטפוזים, ואין ניכר טעמו, התבטל ואינו חוזר ונאור. מה הדין עכשיו לגבי קמח? קמח גם נחשב כמו לך בלך, כי מה מדובר בקמח? הוא דק מאוד, והוא מתמזג לגמרי בעת הלישה, ולכן זה נחשב כמו תערובת לך בלך. נמצא אם כן, גם לפי שולחן ערוך, וגם לפי הרמה, המצות הרגילות כשרות לפסח. ואף שהיה בהם קצת חיטים של חמץ, קצת חלקיקי בצק של חמץ, הם בטלו ב-60, אפשר להניח שאפילו בטלו ב-1,000, ובטלו. תגידו חוזר ונאור, לא חוזר ונאור, כי זה תערובת לך בלך, שבזה גם הרמה מסכים שאינו חוזר ונאור. אבל, סדת, הייתה דעת ראשונים, הרמב״ם והרשב"א, שאומרים שחוזר ונאור. וכיוון שפוסקים שחוזר ונאור, המהדרים חוששים לדעתם. ולכן יש מקום למהדרים שאוכלים מצות שמורות כל הפסח. כי מצות שמורות, הם כשרות גם למאן דאמר חוזר ונאור, היינו גם לדעת הרמב״ם והרשב"א. אפשר גם להגיד אולי יותר, שגם הרמב״ם שהוא מכריע שבלך בלך אינו חוזר ונאור, הוא לא אומר שככה צריכים לכתחילה לאכול דבר שהתבטל לפני פסח, לך בלך, אלא הוא אומר, אפשר להקל. כלומר, יש מקום תמיד גם להחמיר. טוב, אמרנו אם כן, דין של חוזר ונאור, וצריכים לזכור, זה אחד הדינים, אמרנו, המרכזיים, שהוא הדין המרכזי לדין מצות. מצות כשרות, המרגיל, זה המצות לפי השיטה של אינו חוזר ונאור. כבר התבטל, אינו חוזר ונאור, ואמרנו, למעשה, כך פוסקים גם השולחן ערוך וגם הרמ"א, כי מדובר בתערובת לך בלך. לעומת זאת, המחמירים לאכול מצה שמורה כל הפסח, הם חוששים לדעה שאומרת שהחמץ חוזר ונאור, אף שהתבטל לפני פסח באלף, עכשיו הוא חוזר ונאור, ולכן חייבים שהמצות יהיו שמורות מקצירה ולהיות בטוחים שאין שם שמץ של חמץ עד סוף תהליך האפייה. דין נוסף שנחלקו בו הפוסקים. יש לנו כלל בכל האיסורים שבתורה, נותן טעם לפגם מותר. כלומר, יש נבלה שהיא שריחה. אף אחד לא רוצה לאכול אותה, הריח לא טוב, הטעם לא טוב, אבל העיקר זה שהטעם לא טוב. אדם הכין תבשיל, עדשים נניח, נפל לו, נפלה נבלה שרוחה לתוך התבשיל. אפשר להגיד, היה אפילו הנבלה הסוחה הזו, זה היה תבשיל. נפל רוטב, עווה מהנבלה, מהתבשיל של נבלה סוחה, נפל לתוך תבשיל עדשים, והתערבב לגמרי. עכשיו התבשיל עדשים נעשה קצת לא טעים כל כך, אבל אפשר לאכול. כשאנשים רעבים, הם יאכלו אותו. הוא לא נפסל מאכילה, אבל הוא התקלקל. הוא היה פעם תבשיל טוב, הוא היה תבשיל טוב, בגלל הרוטב של נבלה סרוחה, הוא נהיה תבשיל פחות טוב. כלומר, האיסור לא הועיל, הוא הזיק. כיוון שהוא הזיק, אז הוא לא אוסר את התערובת. הרוב כשר, הולכים אחרי הרוב. אומרים, אני מרגיש פה את הטעם של הנבלה הסרוחה, זה לא מועיל, זה רק מזיק. אני לא רוצה לאכול את זה. הלוואי והייתי יכול להוציא את זה. לכן, נותן טעם לפגם, אינו אוסר. מה הדין בפסח? האם חמץ שנותן טעם פגום אוסר את התערובת או לא? הרבה פוסקים, רוב הפוסקים אומרים, כדין כל האיסורים, כך הדין גם בפסח. אם החמץ נותן טעם פגום, התערובת כשרה. כי החמץ לא הועיל, החמץ הזה הזיק. תגידו כמה צריך, בכמה הוא מתבטל? ברוב. כל זמן שהוא עושה טעם פגום, הוא מזיק. ויש אומרים, לא, חמץ בפסח, הרי הוא מחוץ לכללים. כמו שחמץ בפסח לא בטל ב-60, גם טעם פגום שלו לא בטל. כי הרי, מה אנחנו אומרים, למה הוא לא בטל ב-60? זאת אומרת, לא מתחשבים בטעם שלו, אפילו יש כלשהו, אתה לא מרגיש שום טעם, הוא אוסר. אותו דבר עם פגום. זה לא מתחשבים בזה שהוא מועיל. הוא לא מועיל, גם כשהוא לא מועיל, הוא אוסר. מצד שני אומרים, לא, אומרים הפוך. אם אכן הוא לא מועיל, ולא מזיק, אז הוא אוסר בפי אלף אפילו. אבל אם הוא מזיק, אז הוא כבר לא, הוא אוסר. זה נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם, מזיק לתבשיל. אם כן, נחלקו בזה. רוב הראשונים אומרים, אמרנו, נותן טעם לפגם, גם בפסח אינו אוסר. כך רבנו טעם, ארי, הראש והמודחי. אבל, יש אומרים, שבדין הזה של טעם פגום, צריכים להחמיר יותר. כך דת רשבם והרשבה. ושוב, השולחן ערוך פוסק, כדעת רוב הראשונים, חמץ שנותן טעם לפגם בפסח, אינו אוסר את התבשיל, אינו אוסר את התערובת. ואילו הרמ"א חושש לדעת המחמירים, שנותן טעם לפגם בפסח, אוסר גם אפילו פי אלף. כלומר, בפסח הדינים חמורים יותר. ושוב, אם יהיה שעת הדחק, הפסד מרובה, גם למנהגי אשכנזים יקלו. אבל לכתחילה יחמירו ויזרקו את התבשיל אם לא מדובר בהפסד גדול מאוד. ניתן דוגמאות למעשה. היה סיר שבישלו בו נבלה, ולאחר זמן בישלו בסיר הזה מאכל כשר. הכלל הוא, אם עברו 24 שעות על הסיר, הטעם שבלוע ודבוק בסיר פגום. וממילא מה שמבשלים בסיר הזה, כשר, כי הוא בלע טעם פגום. אבל אם זה יהיה בפסח, לקחו סיר חמץ, בישלו בסיר חמץ, תבשיל. מה דין התבשיל הזה? פה תהיה מחלוקת. למען דאמר נותן טעם לפגם בפסח, כמו כל השנה, כמו כל האיסורים, אינו אוסר. לקחו סיר חמץ, בישלו בו תבשיל כשר לפסח, התבשיל כשר לפסח. אבל מי שאומר בחמץ ופסח נותן טעם לפגם אוסר, הוא יגיד אם בישלו בסיר חמץ תבשיל, הוא אסור לפסח. מפני שהוא בלה טעם של חמץ. אפילו אם הטעם החמץ הזה פגום, זה אוסר בכל זאת. ואמרנו, הרמה חושש לשיטה הזו. צריך להדגיש, גם השולחן ערוך שאומר, שאם בישלו בסיר חמץ, תבשיל, אם עברו על הסיר הזה 24 שעות, התבשיל כשר, כי הסיר החמץ נתן טעם פגום בתערובת, זה בדיעבד. אם טעו ובישלו בו תבשיל לפסח. אבל אם אדם ידע, זה סיר של חמץ, לא עשה לו הכשרת כלים, לא הגיל אותו. צריך להגיל אותו כדי להשתמש בו. לא הגיל אותו. ולקח אותו והשתמש בו ועשה בו מרק לפסח, המרק פסול. כך דעת רוב הפוסקים. כלומר, כונסים אותו. אתה היית צריך להכשיר אותו. אי אפשר להשתמש בסיר חמץ או בסיר שבלה איסור, אחר כך למאכל כשר. אבל אם בטעות אדם שכח ובישל בו תבשיל, אם הסיר הזה נתן טעם נבלה פגום, אינו עושר. הסיר הזה נתן טעם חמץ פגום כי עברו 24 שעות, אינו עושר. אלו אם כן הכללים. מכאן אנחנו נמשיך לעוד כמה דינים, ואני הייתי רוצה בסוף איכשהו לסכם את המחלוקות שיש בין שולחן ערוך ורמה, בין ספרדי ואשכנזים בדינים הללו. אני אבל רוצה להמשיך בקיצור. מחלוקת ידועה יש לגבי מצה עשירה. הכלל הוא שכיצד נוצר החמץ? משילוב של חמשת מיני דגן ומים. זה מה שמחמיץ. אורז ומים לא מחמיץ. רק אחד מחמשת מיני דגן עם מים מחמיצים. וגם רק עם מים, לא עם מי פירות. מי פירות זה חלב, דבש, וכל פרי שסחטו אותו. זה לא מחמיץ. ככה הם הכללים. עכשיו צריך לדעת, כשעושים דברים כאלו, יש משהו שדומה להחמצה, יש איזושהי תסיסה. אבל הכלל הוא, זאת לא ההחמצה הטובה, הבשלה, שיוצא אחר כך לחם טעים, זה סוג אחר. ולכן לא זה מה שעשו חכמים, וזה הכלל. חמץ זה מיני דגן עם מים, וגם מצה זה מיני דגן עם מים. זה החמיץ וזה לא החמיץ. אם עשו מצה עם מי פירות, זה לא, זה פסול. כלומר, מה יכול להיות מצה? רק מה שיכול להחמיץ ולא יחמיץ. ודאגו שלא יחמיץ. אז אם כן, יכול להיות חמץ מחמשת מיני דגן עם מים. עם מי פירות, אין חמץ. זה הכלל. אמנם לרשי, נכון, אין חמץ מדאורייתא, אבל זה יהיה חמץ שעשו מדברי חכמים. ככה דעת רשי, ועוד כמה ראשונים בודדים. עוד דין ישנו, שאם יחד עם המי פירות היו גם מים, זה יכול להחמיץ. ויש בזה גם דעות. יש אומרים מחמיץ מהר יותר, יש אומרים מחמיץ רגיל. יש בזה דעות. סוגיה ענפה. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. רק נאמר כך. מנהג השולחן ערוך, וכך נוהגים רוב הספרדים, או לפחות נהגו, שאם רוצים אפשר לעשות מצה עשירה, כלומר קמח עם מי פירות ואלו עוגות שאוכלים בפסח. מנהג הרמה לא עושים מצה עשירה. מדוע? שתי סיבות. אחת, חוששים לדעת רשי, שאומר יש בזה יסוד רבנן, כי יש פה החמצה דרבנן. סיבה שנייה, אם יש המים זה יכול להחמיץ, ואולי אפילו יחמיץ מהר יותר. ולכן, כדי לא להיכנס לחששות שזה יכול להחמיץ, ואולי יחמיץ מהר יותר, אז לא אוכלים מצה עשירה. לעומת זאת, אמרנו, מנהג ספרדים אוכלים מצה עשירה, אבל בדור האחרון הייתה מחלוקת, הרב מרדכי אליהו זיכרונו לברכה, הוא החמיר ואמר לא לאכול מצה עשירה. הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה אמר אפשר לאכול מצה עשירה. והמחלוקת נסובה גם על עובדות וגם על הלכה. בשלב ראשון המחלוקת הייתה על עובדות. הרב אליהו טען, מכניסים שם גם מים. זה לא רק מי פירות, יש מי פירות עם מים. ואם זה מי פירות עם מים, יש חשש שזה יחמיץ מהר מאוד. ואי אפשר לפקח על זה, וממילא צריכים לאסור. לא רק זה, הוא אמר, מכניסים שם חומרי התפחה. שזה לא שמרים אסורים, אבל זה יוצר פעולת תסיסה. אז הוא אומר, אם ככה בפועל, יש שם גם מים קצת, וזה גם מחמיץ. כי יש שם חומרי התפחה, אז זה עשו. ולא עזו בלעד, הוא אמר, זה עשו מהתורה. כי זה בפועל מחמיץ. תקופה אמרו, לא, אין שמיים. זה רק מי פירות. לאחר זמן, התברר שכפי הנראה, או בכל המפעלים האלו, או ברובם, משלבים גם מים. ואז המחלוקת עברה, אפשר לומר, לקו השני, ההלכתי, שבאמת, יש פוסקים רבים שאומרים, גם אם יש שמיים, כל זמן שלא יחמיץ, זה לא חמץ. ודואגים שזה לא יחמיץ. וזה הרוב אולי לא מים, או לא משנה, יש, זה תלוי ברכיבים, אבל לפועל זה לא יחמיץ. וזה בכוח שני. למעשה, אף על פי שבדרך כלל אני אומר שיש פה מחלוקת ספרדים, אשכנזים, פה זה כבר לא מחלוקת ספרדים, אשכנזים, זה מחלוקת בתוך פסקי הספרדים, אז כהוראה כללית, אני אומר לא לאכול מצה עשירה. מי שיודע שבביתו ככה נוהגים, יכול להמשיך. דין נוסף, מצה שרויה. ופה צריכים עוד פעם להגיד כללים. הדבר שמחמיץ זה השמרים. כלומר, יש בתוך הקמח איזה שהם מרכיבים שהם תופחים. אלו השמרים. ברגע שהם נשרפים, הם לא יכולים יותר להחמיץ. לכן לפי הדין, אם לקחו חיטים וקלו אותם באש, החיטים האלה לא יכלו להחמיץ יותר. אבל חששו חכמים ואמרו, שמא לא קלו אותם יפה, והם כן יחמיצו. לכן אסור להרטיב חיטים קלויות במים, שמא יחמיצו. טוב. ומה יהיה אם יתחנו את החיטים ואז יקלו את הקמח? וזה בפשטות לפי חכמים, כבר אין חשש, כי כיוון שזה קמח, אז זה חוטף את האש בעוצמה רבה, וזה כבר לא יכול עוד פעם להחמיץ. אז יש ככה חלק מהראשון אומרים, וחלק מהראשון אומרים לא. אולי לא יקלו יפה, באמת יש חשש, תלוי כמה קמח יהיה, באיזה עובי, על איזה אש, אולי לא קלו יפה, וכן יחמיץ. אז וככה נפסק להלכה. גם אם קלו את הקמח, לא סומכים על זה שלא יחמיץ יותר. עדיין נזרים, כי אולי לא נהרסו כל המרכיבים שיכולים אחר כך להחמיץ. כיוצא בזה, את החיטים חלטו במים רותחים. זה גם מבטל את היכולת ההחמצה. באו הגאונים ואמרו, אולי לא חלטו יפה, ויש חיטים שלא קיבלו את החום החזק, ויוכלו אחר כך להחמיץ. וככה פוסקים. כלומר, אנחנו היום לא סומכים על כליית החיטים, או כליית הקמח, או חליטה. אבל אחרי שיפו את הקמח, כלומר, לשו בצק, עפו ועשו מצות, כבר אין יותר אפשרות החמצה. זהו, נגמר. זה כבר קיבל את האש בצורה הכי טובה, כי על ידי הלישה, אז כל המרכיבים שם, בזכות המים, מקבלים את זה בצורה העמוקה ביותר, ולמשך זמן יותר ארוך, כלומר, על ידי המים, זה לא נשרף מהר, ולכן זה נעיפה. בקיצור, זה כבר מצב שאחריו אין יותר החמצה. פירושו של דבר, אפשר לקחת מצה, לטבול אותה במרק, לטבול אותה במים. כתב את זה השולחן ערוך מפורש. זקן שקשה לו לאכול מצה בליל הסדר. יטביל את המצה במים ויוכל. תגידו, זה יכול להחמיץ? לא יכול להחמיץ, זה כבר נעיפה. וגמר, אין יותר החמצה. נגמרה האפשרות, התמונה בקמח, בדגן להחמיץ, על ידי האפייה. זו אם כן, לא, מה עוד אפשר לעשות? תוכנים את המצה, ועושים ממנה אחר כך עוגה, עושים לשים אותה ועושים עוגה. אפשר לעשות ממנה קציצות, קני דלח, גפילטה פיש. כלומר, אפשר להשתמש בזה כקמח, כי אין אפשרות יותר שזה יחמיץ. זה מה שגם קמח מצא. אבל יש בין האשכנזים שיכנעו בזה. זה באופן כללי, תלמידי הבעל שם טוב, החסידים. הסביר את זה בשולחן ערוך, הרב של בעל התניא בסימן ו' בסוף השולחן ערוך, הוא מסביר מה הסיבה. כי אולי כשעשו את המצה, יש שם חלק של בצק שהוא לא נילוש טוב. וכיוון שלא נילוש טוב, גם לא קיבל חזק את האש של התנור, ונשאר שם איזה בצק שלא נאפה. ואם יטבילו אותו במים, יחמיץ. חשש נוסף, כשמוצאים את המצות מהתנור, והן חמות, ויש שם ענן של אבק, אז שמה חלקיקים דקים של אבק קמח ידבק במצה, והוא לא עבר אפייה. וכשיטבילו את המצה בתוך המרק, החלקיקים האלה יחמיצו. עוד חשש הביא בכנסת הגדולה, שהיה מעשה, הרבה השכנה ראתה את הרבנית, עושה עם קמח מצה איזה עוגה, חשבה, אפשר לעשות עם קמח עוגה, עשתה עם קמח רגיל עוגה, והיה לך ועשתה חמץ הפסח. אז יש מקום לגזול, לשמש בקמח מצה, שמה יטעו וישתמשו בקמח רגיל. אלו הסיבות של המחמרים. מצד שני, אמרנו, החמרנו בחיטים כלויות, קמח כלוי וחלוט. אבל זהו, אחרי שנאפה, נגמר. אין יותר אפשרות להחמיץ ואין צורך להחמיר. ככה נוהגים כל הספרדים, ככה נוהגים אשכנזים שאינם חסידים, וגם בין משפחות חסידיות יש היום הרבה שמקילים בזה. מה הסיבה? גם אנחנו כך. מה הסיבה? מפני שתהליך אפיית המצות השתנה. קודם כל, בעבר היו כאלה שעשו מצות אבות והיו דקות. היום שכל המצות דקות, ממצות דקות הסיכוי שיש שם חלקיק של בצק שלא נילוש טוב ולא נאפה טוב ולא נקלה טוב, הוא אפס. זה יכול להיות במצות אבות, זה לא יכול להיות במצות דקות. ולכן זו אחת הסיבות לחומרה של אשכנזים שאוכלים מצות דקות. שלא יהיה שם חשש שמשהו לא נאפה טוב, האש שולטת שם בהכל. דבר שני, בגלל החשש שמא חלקיקי קמח, מענן הקמח שאולי יכול להיות שם, ידבק במצה, עושים הפרדות גדולות מאוד בין מקום הקמח למקום היציאה של המצות מהתנור. בכלל, מאוד מאוד מפרידים, שהקמח לא, הוא במקום סגור, מוצאים קמח, מערבבים, וזהו, וסוגרים. אין מקום שיש בו ענן של קמח. אז אין חשש כזה. כיוון שהמצב היום של תעשיית המצות כל כך מהודק ומדוקדק, אין חשש. ולכן אין בעיה לכל היום מצה שרויה. ואף על פי כן, יש בין החסידים רבים, כבר אלה שהם נוהגים מנהגי חסידות ונשארו דבוקים בקהילות החסידיות, הם ממשיכים לנהוג בדין של איסור שרויה, הם לא אוכלים שרויה, וגם יש כאלה שכבר לא בקהילות חסידיות, ועדיין מחמירים בזה. המשנה ברורה אומר, אבל בשם עיקר הדין זה בסדר, ולכתחילה אפשר לאכול מצה שרויה, לא לזלזל באלה שמחמירים. אבל נניח שהיה תקופה ששאלו אותי גופים שונים, האם כשעושים אירוע לפסח, האם להקפיד שלא יהיה שרויה? אמרתי לו, שיהיה מצה שרויה. זה צריך להצמד עד כמה שאפשר לפסיקה ההלכתית. אין מקום לחשש של המחמירים לא לאכול מצה שרויה. זה מנהג. אז אם יש כאלה, זה צריך להיות בצד. זה לא יהיה דבר שהופך להיות כלל ישראלי. ולכן, אם מצטברת קבוצה כזו, אפשר לעשות. אבל שהאירוע הכללי יהיה כזה שהוא בלי שרויה, זה לא טוב. וזה דבר ש... כבר היה לפני 20 שנה נגיע בדברים שערוץ 7 עשה, וזה פחות או יותר גם הדבר שהתקבל, שמה שעושים זה לא אוכלים. כלומר, רוב המקומות שמארגנים פסח, יש שם שרויה. קטניות אין, כי קטניות זה כבר דבר שמקיף את כל האשכנזים, ואנחנו נדבר על זה אבל בהזדמנות אחרת. ומכאן אנחנו ננסה לסכם את ההבדל בין הכללי ההלכות של פסח לספרדים והאשכנזים. השולחן ערוך הוא הולך כפי רוב הפוסקים ולפי כללי ההלכה. כלומר, באופן כללי לפי הרוב, ואם יש ספק דאורייתא, יש יותר מקום להחמיר, ספק דרבנן, מקל. כללים. וממילא, אפשר לומר, זו השיטה שאנחנו הזכרנו. הרמ"א אומר, או מנהגי אשכנז, שאם חוששים בפסח לחמץ כלשהו, חוששים גם לדעה כלשהו. זה לא עד כדי כך, אבל יש דעה מחמירה, חוששים לדעה המחמירה. לכתחילה לכל הפחות, חוששים גם לדעה המחמירה. זה נכון שגם פה יש גבול, כי צדת, יש לפעמים דעות מחמירות, שממש הופכות את כל הסוגיה על פיה. אז לא עד כדי הקצה האחרון, אבל ככלל, חוששים לדעות המחמירות. הנה, לקחנו דוגמה, בחוזר ונאור, מצד הדין, גם פוסקי אשכנז, החמירו שבלח בלח אינו חוזר ונאור. אבל שוב, כי כנראה יש בדבר הזה דחק, ובשעת הדחק, גם הרמה מסכים לפסיקי השולחן ערוך. אבל לכתחילה, מחמירים. אז כנראה בלח בלח, בחוזר ונאור, זה קשה יותר, ולכן לא החמירו לכתחילה. כלומר, אמרו, הדין קשה. המהדרים מחמירים גם בלח בלח. זה אם כן הכלל. ואיך נוהגים גופי הכשרות היום? כיוון שגופי הכשרות רוצים שיקנו מהם כל העדות, אז באופן כללי, מחמירים כדעת כל הפוסקים. כמו מנהגי אשכנז. אבל, אם הדבר הזה גורם לעלויות משמעותיות מבחינת המחיר, פה ראוי מאוד לחזק שיהיה קשות לפי שולחן ערוך. כדי שלא תשכח ההלכה. כי זאת ההלכה לדעת רוב הפוסקים. וגם אין נכון להוציא כסף למי שלא נוהג להחמיר בזה. אין צורך. כלומר, אם זה דבר שהוא לא בעלויות גדולות, למה לא לצאת ידי כולם? קשה לעשות, נאמר, פס ייצור לאלה, פס ייצור לאלה. אבל אם זה יוצר הבדל משמעותי בחיית המחיר, אז כבר ראוי להצמד שיהיה קשרות של פסקי שולחן ערוך, קשרות חשובה, שבצד האמת יכולים לסמוך עליה כולם, אבל אשכנזים נוהגים לכתחיל להחמיר. שוב, זה תלוי גם באיזה דינים. נגיד, קטניות מחמירים יותר. אנחנו נדבר על זה בהזדמנות. וכעת אני אסקור במהירות את הסוגיות שבהם נחלקו מנהגי ספרדים ואשכנזים בפסח. כך שיהיה לנו שיעור אחד שכולל בזה את הכל, אף על פי שלא נוכל לפרט כל דין ודין בצורה השלמה. דבר ראשון, אני סיכמתי את זה בעשרה עניינים. א', כבר הזכרנו, מחלוקת חוזר ונאור. כשהשולחן ערוך פוסק, אינו חוזר ונאור בהכל, ולא הרמ"א מחמיר ביבש ביבש שחוזר ונאור. ב', סימן תפ"ז סעיפי, דבר שלא נשמר לפסח. לא הזכרתי את זה, אבל זה מאוד חשוב להזכיר. איך מתייחסים למאכל? נגיד, עשו ריבה. אין סיבה שיש שם חמץ, אבל לא פיקחו על זה. על זה נחלקו. השולחן ערוך אומר, אם אין סיבה לחשוש, הריבה קשרה לפסח. הכינו את הריבה בשבט. אין סיבה שיש שם חמץ. אז זה קשה. הרמ"א אומר, אם לא שמו לב שהכלים קשרים, וכל הדברים קשרים, ועשו את זה בכוונה בשביל פסח, זה לא קשה. כלומר, שוב, זה גם נובע איך נתייחס לנותן את הנפגם, איך נתייחס לכלים. כלומר, למשל, אחת הסוגיות המרכזיות פה זה כלים. אם זה היה כלי של חמץ, ועברו 24 שעות, אז שולחן ערוך אומר, זה נותן את הנפגם. אז הריבה קשרה. הרמ"א אומר, לכתחילה מחמירים ונותן דם לפגם. ולכן הריבה הזו פסולה לפסח. כלומר, אפשר לומר, המוקד של המחלוקת פה זה היחס לכלים ונותן דם לפגם. היום הנטייה יותר להחמיר כמו הרמ"א. מדוע? כי היום כל דבר בתעשיית המזון מורכב מהמון מרכיבים. אם לא תפקח, יכול להיות שנכנס חמץ גמור. ולכן אין ברירה אלא לפקח. כלומר, מה שדיבר השולחן ערוך, שסתם ריבה שהכינו בחודש שבט תהיה קשירה לפסח, זה בימים עברו שידעו מה עושים. מה זה את הריבה? איזה פרי עם סוכר. זהו. לכל היותר, החשש הוא שהכלי יבשלו בו בחמץ לפני יום, לפני יומיים, לפני שלושה ימים, לפני, ואז זה סתם כלים לבני יומם, ונותן טעם לפגם מותר. אבל היום ריבה, יגידו, עשו ריבה בבית חרושת. מי יודע, אולי מכניסו שם איזה תמצית של חמץ, ישר. כלומר, חייבים היום לפקח, בגלל שהדברים נעשו מורכבים יותר. ג' אמרנו, נותן טעם לפגם, שיתערב בפסח, לשולחן ערוך כשר, הרמה אומר שנוהגים לאסור. הדבר הרביעי, הגעלה. הולכים אחרי רוב תשמישו או אחרי תשמישו החמו. דוגמה, מערבבים בכף מרק קטריות, מרק גריסים, זה חמץ. הכף הזו, כל הכשרת כלים, כבולעו, כך בולטו. בלה בכלי שני, מכשירים בכלי שני. בלה בכלי ראשון, מכשירים בכלי ראשון. הכף הזו מערבבים, בדרך כלל אוכלים בכלי שני, בקערת מרק. אבל לפעמים מערבבים את הסיר, זה כלי ראשון. איך צריך להכשיר את הכף הזו? השולחן ערוך אומר, הולכים אחרי רוב תשמישו. הרוב משתמשים בכף הזו לכלי שני, אפשר להכשיר בכלי שני. הרמ"א אומר, הרי לפעמים מכשירים, משתמשים בתוך הסיר, צריכים להכשיר כפי התשמיש החמור יותר. לא ניכנס עכשיו לטעמי המחלוקת, אבל הנה לנו מחלוקת. ושוב, אני חייב לומר, ברוב המקרים, בשורה האחרונה, הפסיקה היא לכתחיל המחמירים בדיעבד מקלים. גם אשכנזים וגם ספרדים. אבל זה מתחיל קודם כל בגישה עקרונית. פשוט במשך השנים זה מה שהתקבל יותר, שלכתחיל המחמירים בדיעבד מקלים. אבל יש לנו פה מחלוקת בין שולחן ערוך ורמה. הדבר החמישי, הכשרת מחבת. האם מחבת זה נחשב בליעה קשה באור או בנוזלים? השולחן ערוך מחשיב את זה לגבי פסח, שמספיק הגלה בענייני איסורים ומחמיר. אבל הרמה אומר, צריכים פה ליבון קל. מן הקטניות, כמובן, זה אולי הדבר הכי בולט היום בפועל. דבר השמיני, מצה עשירה שהזכרנו. הדבר התשיעי, חיטים או שעורים שנבצעו בתבשיל ולא נדבקו. יש לגביהם חמץ, ספק אם החמיצו. לשולחן ערוך תבשיל מותר, כי זה גם מדאורייתא בטל בשישים, וגם ספק בכלל אם יש שם חמץ. ואילו הרמ"א אומר התבשיל אסור. חיטה מבוקעת שמצאה בתבשיל. לרמ"א שורף את הכל, שולחן ערוך מוכר לגוי, כמו שהזכרנו. בעצם יש פה אני רואה דבר רביעי, זה המצה השרויה, שמנהג חסידים להחמיר. הנה נתנו, אז אם כן, סקירה של המחלוקות שיש בהם בין שולחן ערוך ורמ"א, והם מבטאים את יסודות ההבדלים במנהגים, כאשר בפועל צריך לדעת גם הרמה פשט הדחק מקל, ולכתחילה רוב פוסקי הספרדים אומרים לכתחילה להחמיר. למשל, בנושא שעגלת כלים, לכתחילה לפי התשמיש החמור. ויש בכלל שפוסקים ספרדים שאומרים בענייני פסח, צריך להחמיר כמו אשכנזים בכל דבר. כך כתב זכור לאברהם, קצת נטייה יש כזו שבן איש חי. אבל עדיין, אף על פי שבשעת ההדחק אשכנזים מקלים ולכתחילה ספרדים מחמירים, עדיין יש הבדל משמעותי. כי מהי העמדה הבסיסית? העמדה הבסיסית של השולחן ערוך כדת רוב פוסקים, העמדה הבסיסית של הרמ"א כדת לחוש לדת הפוסקים המחמירים. טוב, יהי רצון שמתוך הבירור הזה נזכה להגיע בקשרות לפסח ונזכה לכל המעלות וגילוי האמונה שיש בפסח.